נותנים עבודה. הפודקאסט של פורום ארלוזורוב.
שלום לכולם, אני עמית בן צור, מנהל פורום ארלוזורוב ומכון יסודות, ואנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט נותנים עבודה. אנחנו נחבר לכם בין מחקר פורץ דרך לחיים עצמם. פורום ארלוזורוב הוא מכון מחקר לעיצוב מדיניות חברתית וכלכלית, שהוקם על ידי הסתדרות העובדים החדשה, כמכון עצמאי ומקצועי ללא כוונות רווח. המטרה שלנו? לסייע למקבלי ההחלטות בישראל באמצעות מחקר וידע מתקדמים ומבוססי נתונים, בגיבוש אסטרטגיה ומדיניות שתממש את זכותם של כל תושבי ישראל לתעסוקה הוגנת, איכות חיים מכבדת ושוויון הזדמנויות. היום בפרק של נותנים עבודה נבחן את המציאות הישראלית העכשווית מנקודת מבט מגדרית. ובשביל לעשות את זה הכי טוב שאפשר, פנינו כמובן לחגית פאר, יושבת ראש נעמת, שהסכימה להתארח אצלנו ולספר על ההתמודדות של הארגון בחודשים האחרונים, ואיך המציאות של אנשים השתנתה בשוק העבודה, בבית ובכל מה שביניהם. שלום חגית.
שלום עמית.
תודה שמצאת את הזמן עבור הרעיון בתוך העשייה הענפה שלכן, בזמן המלחמה, בשגרת החירום הישראלית, שהיא בעצם תמיד כזאת. בנוסף, כמו שאנחנו יודעים, חודש מרץ שאנחנו נמצאים בו, זה גם החודש שבו מציינים את יום האישה הבינלאומי. וזאת ההזדמנות של הארגונים שמובילים את זכויות הנשים להעלות נושאים לסדר היום, ובטח בראשן נעמת. אז אני רוצה רגע להתחיל ולהתמקד באותה מציאות מטלטלת שאנחנו חווים ואת ההשפעה שלה על אנשים. מאז השבעה באוקטובר, השיח על המקום של אנשים בחברה הישראלית, בשדה הציבורי, הפך להיות דבר כמעט מובן מאליו. מצד אחד, נשים לוחמות נמצאות בחזית, לביאות שנלחמות גם למען המדינה, גם למען המשפחות והבית והקהילות שלהן. אבל מצד שני, כמו שאנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, ממשלה שמדירה נשים ממוקדי קבלת ההחלטות במשרדי הממשלה, בכנסת ובכלל בעמדות מפתח במגזר הציבורי. ממשלה, או יותר נכון ממשלות, ששוחקות לאורך שנים את המקצועות הכי חיוניים לחיים שלנו, של השיקום, של הטיפול, שמתאפיינים ברוב נשי. איך את רואה את זה כמנהיגת נשים שנמצאת בשדה הזה כל כך הרבה שנים?
אז מצד אחד, השביעי באוקטובר בהחלט הציף את יכולתן, את גבורתן של נשים. אני חושבת שהניסוי שקרה במלחמה הוא ניסוי שאנחנו נלחמנו עליו כל כך הרבה שנים, והנה הוא קרה מבלי שאפילו צריך לתקף אותו בבית המשפט.
והוא הצליח.
הוא הצליח, הוא הצליח בגדול. אבל בוא עמית, זה לא מסיר אפילו דקה, אנחנו לא יכולות לנוח דקה על זרי דפנה, אז מצד אחד נכון, זה נותן תקווה, זה נותן אור גדול, אנחנו מציפות את זה כל הזמן. מצד שני, בוא, שישי באוקטובר עדיין כאן, וכמו שאמרת, נשים מודרות, אין לנו ייצוג נשי, עולם כמעט בכל מקום שבו, שאליו תסתכל, והמצב הולך ונעשה גרוע יותר, כפי שאנחנו מכירים, גם בתקופת הקורונה ראינו את זה, במצבי משבר, נשים הן הראשונות להיפגע. ואנחנו רואים את זה ביתר סט בתקופת המלחמה. נשים מחזיקות את גם חזית בחזית, נלחמות, והן גם מחזיקות את העורף, ואנחנו רואים את זה במקומות העבודה, כמה נשים נפגעות, נשים משמשות גם אמא, גם אבא, גם צריכות ללעתת ולהחזיק את מקום העבודה, ולהמשיך לעבוד. ראינו כמה נשים פוטרו, כמה נשים יצאו לחלט, כמה נשים גם ביקשו לצאת לחלט, מכיוון שהן לא יכולות לעמוד במשימה הבלתי אפשרית הזו לתקופה כל כך ארוכה, וברור לי שאם נבדוק את הנתונים, נראה שהם הרבה יותר גרועים מהשישי באוקטובר. וגם ברור לי שדקה אחרי שיפוג הקסם של החזית, ישכחו ממה שנשים עשו כאן, מתרומתן של נשים, ונחזור לאותו מצב מביש ואף גרוע יותר.
אז תכף נחזור באמת למה שהיה לפני, ומה שלצערנו כנראה גם יהיה אחרי. הרבה פעמים כשמדברים על מאבקי נשים, אז מתמקדים, בטח בתקשורת, מתמקדים בנשים שנמצאות בפסגה, בקודקוד של הפירמידה. כמה נשים יש מנכליות, וכמה נשים נמצאות בדירקטוריונים וכולי, שזה כמובן נושא מאוד מאוד חשוב ומרכזי, כי אנחנו יודעים כשיש מסביב לשולחן נשים, ההחלטות הן תמיד הרבה יותר טובות, הרבה יותר הגיוניות, ולא החלטות רק של גברים. אבל אני רוצה לשאול, האם יש הבדל במאבק בין המאבק עבור הפוזיציות האלה, ההנהגה, מוקדי קבלת ההחלטות, לבין המאבק שבסוף הוא המאבק הרחב יותר, למען כל אוכלוסיית אנשים, בנושא של אלימות מגדרית, בנושא של איזון בית עבודה, בנושא של שכר שווה, של פערים. האם זה שני מאבקים שבאים אחד על חשבון השני, או שאפשר וצריך לנהל אותם במקביל?
אז קודם כל הם מתנהלים במקביל, ואחד קשור לשני, ואחד קשור בשני. אי אפשר לנתק את זה, זה מאבקים ארוכי שנים, זה מאבקים על פני החברה שלנו. איך החברה שלנו תראה? זה לא רק ייצוג נשי שהוא ייצוג נשי עולם, ולא רק אתה מרגיש את זה, אלא גם מחקרים אומרים שככל שיש שילוב של נשים, כך מקומות העבודה מצליחים יותר בשורת הרווח, אפשר לבדוק את זה, וזה תקף. אבל המאבקים פה הם הרבה יותר עמוקים מזה. הם מאבקים על החינוך שלנו. איך תראה החברה שלנו? איך האנשים יתנהלו פה אחד עם השני? איך יקבלו אחד את השני? וזה אלה מאבקים שהם קשורים גם למניעת אלימות. לדוגמה, כל הנושא של שוויון מגדרי, חינוך מודע מגדר, שאצלנו הוא מתחיל כבר במעונות היום שלנו, במודעות הזו, וממשיך לאורך השנים, זה גם קשור לאיך, למניעת אלימות, לאיך אנשים מתייחסים אחד לשני במערכות זוגיות, במערכות בכלל, בתוך מקומות עבודה. אנחנו רואים את האלימות שנמצאת בכל מקום אפשרי. אנחנו רואים אנשים שנרצחים רק בגלל תור, רק בגלל שלא עמדו ברמזור או תפסו מקום חנייה, לבין האלימות בין בני זוג שהיא רק הולכת וגואה ככל שהמצב נעשה גרוע יותר. אנחנו רואים את זה אחרי זה בבחירות אפילו של מקום עבודה, של איך אנחנו מחנכים בנים ובנות ואיך הם תופסים את מקומם בחברה, וזה ממשיך וממשיך, וזה חייב להיות קשור אחד לשני.
זאת אומרת, אם לא יהיו נשים מסביב לשולחן קבלת ההחלטות, אז ההחלטות יהיו לא טובות, והחלטות יהיו לא טובות, הן משפיעות עלינו בכל המעגלים של החיים, ואם לא נלחם גם על זה וגם על זה, אז בעצם אנחנו נעשה חצי עבודה, ואנחנו צריכים גם וגם וכל הזמן.
בדיוק. אני יכולה להגיד לך ככה, לספר לך סיפור, שיום אחד הגעתי למקום עבודה, ונפגשתי עם המנכ״ל. הוא אמר לי בגאווה גדולה, את יודעת, אצלנו יש 76% נשים. לרגע שמחתי, זה היה רגע אחד קטן מאוד, ואז שאלתי אותו, אוקיי, איזה יופי, איפה נמצאות הנשים האלה, האם הן נמצאות בהנהלה? הוא אמר לי, לא, זה בעיקר ביצור, אבל זה לא בגללי, אני מאוד רוצה נשים בהנהלה, ברור לי שצריכות להיות נשים, שכדאי שיהיו נשים בהנהלה, אבל זה כבר עניין שלך, כי אין מספיק נשים שלומדות מדעים, אין מספיק נשים שאני יכול היום לבחור להנהלה שלי. לכי עד ותדאגי שילמדו את זה בבתי הספר, שילמדו באוניברסיטאות, ומצד שני אנחנו רואות שהרבה יותר נשים הן בעלות תואר, אנחנו רואים את זה, ראינו את זה גם מהמחקר שאתם עשיתם בפורום ארלוזורוב, שהרבה יותר נשים מחזיקות בתואר, ועדיין שאתה מסתכל במקומות העבודה, אתה לא מוצא אותם במקומות המשפיעים, במקומות שבהם מקבלים החלטות, בהנהלות, לא תראה את זה. כלומר, צריך כל הזמן לעשות המאבק הזה מלמעלה ומלמטה במקביל. אחרת זה לא יקרה.
מלמעלה, מלמטה, מלמטה לאמצע, מכל הכיוונים.
לגמרי. וגם שזה יהיה מאבק משותף של נשים וגברים. זה לא מאבק של נשים. זה מאבק על פני החברה, והוא חייב להיות משותף.
עכשיו, אנחנו כבר כמעט 4 שנים ברצף של אירועים קשים שהחברה הישראלית עוברת. אנחנו ממש מציינים עכשיו 4 שנים לסגר הראשון של הקורונה, פורים 2020, משם שנות הקורונה, שנות המחאה האזרחית, ההפיכה המשפטית, כמובן בחצי שנה האחרונה כמעט, מאז השבעה באוקטובר, הטבח, המלחמה, החיים בצל המלחמה. בכל התקופה הזאת, שהיא באמת כבר, אנחנו לא זוכרים ימים אחרים, עדיין מצופה מאיתנו, אנחנו מצפים גם מעצמנו, לשמור על שגרה. שגרה בבית, שגרה בעבודה, וכמובן הנשים מצופות לאזן בין הבית לבין העבודה, להיות הכי טובות גם פה וגם פה. הגברים יכולים להרשות לעצמם הרבה פעמים להתעלם מהדבר הזה, מהתפקיד המרכזי שלהם שהוא צריך להיות. ואני זוכר, לפני שנה, ביום האישה הבינלאומי, ראיינו אותך, בנושא של איזון בית עבודה. אחרי הקורונה, פוסט קורונה, חשבנו שאולי יש לנו עכשיו איזו תקופה קצרה של רגיעה. ודיברת בזמנו על החשיבות של המשרות ההיברידיות עבור נשים. אמרת שזה מצד אחד זה טוב, ומצד שני זה איזושהי חרב פיפיות. כי מדובר באיזשהו תשטו של הגבולות, בין הבית לבין העבודה, וכשאין לנו את הגבולות האלה, אז הרבה יותר קל לא להיות לא פה ולא פה, וכל הזמן בעבודה, וגם בבית. ובחודשים האחרונים, אז פרוץ המלחמה, זה אפילו קשה עוד יותר. כי יש את אנשים שנמצאות בקו החזית, בלחימה, ויש את אנשים שהן בעצם העורף, בבית ובשוק העבודה, והמצב שלהם שקוף לחברה, לממשלה, למקומות העבודה, למעסיקים. איך כל זה משפיע על אנשים, המציאות הבלתי נסבלת הזאת?
אז קודם כל, אני שמחה שאתם זוכרים מה אמרתי שנה שעברה, שזה יפה מאוד.
לא שוכחים, חגית.
יפה, יפה, כי אלה באמת היו דברים חשובים על כל הנושא של העבודה ההיברידית, שהייתה די חדשה, נושא חדש שהתעסקו בו, ובכלל כל הנושא של עבודה מהבית והגבולות. אז מצד אחד למדנו משהו בקורונה, שזה אפשרי.
נכון.
אפשר לעבוד בעבודה היברידית, אפשר לנהל ישיבות זום, אפשר להתנהל גם קצת אחרת, ויכול להיות, אמרנו, אוקיי, הגענו למצב חדש ששוב אנחנו נדרשים לחשיבה מחדש ותכנון מחדש וגמישות. אז האם למדנו משהו? אז יש לנו את הכלים מצד אחד. להגיד שלמדנו, אני יכולה להגיד שהפעם מקומות העבודה היו פחות גמישים לנושא הזה של עבודה מהבית, לנושא הזה שנשים נשארו גם להחזיק את העורף, כפי שאמרתי, גם אמא, גם אבא וגם צריכות לעבוד. והרבה פעמים גם לא היו להם מסגרות חינוכיות, לקח לנו הרבה מאוד זמן להחזיר את המסגרות החינוכיות לאיזושהי שגרה, מצד שני אנשים נדרשו להמשיך להגיע לעבודה כרגיל. אז לא הייתה פה אלימה, בכלל לא היה פה תכנון מבט על כל התמונה הזו, על איך היא נראית, איך אנשים יתפקדו, איך בעצם מחזיקים את העורף. המדינה נאלצה פה מהרגע להרגע גם למצוא פתרון, קודם כל, כל המשאבים הופנו לנושא הלחימה, לנושא התפעולי של הצבא, ופחות לעורף. וכרגיל, מי שנוסעות בנטל, אלה האנשים.
אפשר אולי להגיד שאת אומרת פחות לעורף, הייתה ציפייה, או תמיד יש ציפייה, שהעורף יתפקד. זאת אומרת, יש לחימה, או יש קורונה, יש את החזית, פעם אחת היא בריאותית, פעם אחת היא צבאית, וברור שהעורף צריך לתפקד.
כן, אני רק מזכירה לעצמנו שהעורף מיובש כבר הרבה מאוד שנים, כל נושא החינוך, הרווחה, הבריאות, מיובש כל כך הרבה שנים.
ובכל זאת מצפים שהוא יעבוד כמו שצריך.
ובכל זאת מצפים, כן, שהכל עכשיו יקרה, וטוב ליבם של האנשים, שאכן יש לנו עם נפלא שהצליח להתרומם, ושוב, זה לא יכול לעבוד לתקופה ארוכה. זה בסדר, חודש, חודשיים, כולם פה מתנדבים, עושים את הקסם הזה, עושים את הבלתי יאמן, את הבלתי אפשרי, אבל זה עניין כבר של תקציבי מדינה. המדינה חייבת פה לפקוח את העיניים ולהבין שהיא חייבת לעבות את השירותים האלה. עכשיו, אם אני מסתכלת על האישה שעכשיו יושבת בבית וצריכה לתפעל את הכל, ואני מסתכלת עלינו אפילו בתור ארגון שמפעיל מעונות יום, ילדים, תינוקות, אתה לא יכול לשים וללכת. אי אפשר להחליף חיתולים בזום, כל הזמן אמרתי את זה, גם בתקופת הקורונה.
אין רובוט שיעשה את זה.
אין רובוט שיעשה את זה, צריך להגיע למעון, וצריך לאפשר לנשים באמת להגיע למקומות העבודה. ראינו מה אנחנו עברנו בתור עמותה. פיקוד העורף נתן הוראות מסוימות, ראש העיר נתן הוראה אחרת. כל מקום ומקום היינו צריכות ממש למצוא פתרונות יהודיים לכל מעון בנפרד. זה מטורף. זה ממש מטורף.
זאת אומרת, בשונה מהצבא שאנחנו מצפים, לפעמים זה מצליח, לפעמים כמו שראינו זה מאוד לא מצליח, שיש איזשהו תול, יש איזושהי תורת לחימה לזמן חירום, אנחנו צריכים גם תורת לחימה לשירותים האזרחיים. זאת אומרת,
שפה זה כל פעם נעשה מחדש, אין תורת לחימה, אין שום דבר שהוא מובנה, אין מבט על, כל פעם מחדש אנחנו ממציאים את הגלגל, וזה דורש אנרגיות, זה דורש תשומות, זה דורש הרבה מאוד כספים, ואנחנו רואים את זה, ראינו את זה עם העובדים הסוציאליים, העובדות והעובדים הסוציאליים, שאין היום אפילו מי שיטפל בכל הטראומות האלה. הרי כל משפחה שנייה כאן היא בטראומה, כולנו אומה בטראומה, עם כל מה שקורה, כולנו נוגעים בכל המעגלים, יש לנו ילדים שמגויסים, יש נכדים שמגויסים, אני מסתכלת על אנשים כרגע שבעורף, יש להם בני זוג, יש להם ילדים, יש נכדים, ובתוך כל הבלגן הזה הם צריכות גם לתפקד. איך אפשר לצפות מהם? בטח לא לאורך זמן, צריך לתת פה את הבסיס, את התשתית, וצריך שוב להכין תוכנית לאומית של גם איך אנחנו יוצאים מזה, היום שאחרי הוא כאן. הוא כאן ועכשיו, אין תוכנית כזו.
כמו שאמרנו בהתחלה, החודש ציינו את יום האישה הבינלאומי, שהיה באופן טבעי ומובן, קודם כל בסימן הנשים החטופות. אבל בדרך כלל זו גם הזדמנות עבורנו להסתכל על המקום של נשים בשוק העבודה. ביקשנו מהחוקרים שלנו בפורום ארלוזרוב לבחון מה קרה בעשור האחרון, להסתכל על הנתונים, קצת לצלול לעומק שלהם. והתובנות שהם חזרו איתן די הפתיעו אותנו. ציפינו או שמענו וראינו במחקרים שונים שלאורך העשור האחרון הפערים מצטמצמים. זאת אומרת שהפער המגדרי בין גברים לנשים, בכמה השכר של הנשים, לעומת השכר של הגברים שהוא עדיין בפער לצערנו, אבל הפערים האלה הולכים ומצטמצמים. אבל חזרו אלינו החוקרים, עידו לן ויוני בן בסט, ואמרו לנו, אנחנו רואים משהו אחר. אנחנו רואים שנשים עובדות יותר שעות, ככל שהשנים עוברות הן עובדות יותר שעות, אבל מצד שני הן גם מסתכרות פחות. זאת אומרת שהן משקיעות יותר, עובדות יותר, וזה רק בעבודה שעליה יש שכר, בלי שאנחנו מסתכלים על העבודה בבית, ובכל זאת פערי השכר הולכים ומתרחבים. אז רציתי קודם כל לשאול, הממצאים האלה הפתיעו אותך?
לצערי, ממש לא. אני רואה את זה, אני מודעת לזה, אני רואה, וגם בנתונים שבדקתם, אנחנו צריכות יותר לצלול לעומק ולהבין באיזה מקומות עבודה מדובר, באיזה ענפים מדובר. כי מה שאני יודעת זה שנשים בדרך כלל בוחרות מקומות עבודה יציבים, בטוחים, זה לא אומר שהשכר שמשלמים הוא שכר גבוה יותר, אלא הפוך מכך. ולכן יכול להיות, וגם כוח המיקוח, אנחנו כל הזמן אומרות את זה, שנשים פחות יודעות לדרוש את השכר הראוי והמגיע להן, הן מגיעות בדרך כלל מעדיפות לעבוד במקום עבודה מסודר, נוח, שיהיה להם גם נוח להגיע הביתה, ולהמשיך לא לטפל נוח, בילדים.
זה לא נוח כי, כדי שיהיה להן נוח, אלא זה נוח כי יש להן עוד עבודה שלמה.
יש להן
שלמה.
עוד משימות, יש להן עוד עבודה בבית שהיא לא מתוגמלת, והיא לא ידועה לאף אחד. אז זה עוד משרה מלאה לחלוטין. אז הרבה פעמים אלה משרות שבאמת השכר הוא שכר נמוך יותר.
אז את אומרת חגית שמצד אחד את לא מופתעת, לצערנו את לא מופתעת, כי את מכירה את השטח, מכירה את המציאות. מצד שני, אנחנו, ישראל היא חברה מתקדמת. אנחנו תופסים את עצמנו, ובהרבה פרמטרים אנחנו באמת מתקדמים, אנחנו כלכלה חזקה, אנחנו מדינה מפותחת, וזה שיש הרבה מאוד נשים בשירותים האזרחיים שדיברת מקודם על זה שהממשלות לאורך כל השנים, לא משנה מי עמד בראש הממשלה ומי השר אוצר, מייבשים את השירותים האזרחיים, את החינוך, את הרווחה, את הבריאות. האם זו מדיניות? זאת אומרת, הממשלה מנהלת מדיניות נגד נשים? או שיש איזושהי תובנה שאנחנו ניתן לנשים את מה שהן דורשות, ונשים פחות דורשות שכר יותר גבוה מגברים, אז אני צריך רגע להיות אופטימי, אני צריך להיות פסימי, מה אנחנו עושים עם זה?
אני חושבת שגם כאן זה גם וגם. מצד אחד, כן, למדינה נוח. למדינה נוח, ומצד שני, בוא, אני לא נוטלת אחריות גם מאיתנו אנשים, גם אנחנו צריכות ללמוד, אנחנו 51% מהאוכלוסייה, הגיע הזמן שאנחנו נשים על השולחן, נקבע את סדר היום ונשמיע את קולנו, ונשמיע את קולנו ונדאג גם שיהיה לנו מצד אחד ייצוג נשי במקומות שבהם מקבלים החלטות, ואז אולי המדיניות תשתנה, וגם להגיד עד כאן לא מתאים לנו, אנחנו לא מסכימות לזה, אנחנו משנות את סדר היום. אז אני לוקחת האחריות פה, היא גם וגם, גם המדינה, שזה מאוד נוח לה, זה הכי נוח בעולם.
למה זה אבל נוח לה? אני רוצה רגע לצלול את זה. למה זה נוח?
הרי... אם אפשר לשלם פחות, אבל... ונשים ימשיכו לעבוד כי יש להן את האחריות, כי הן מגלות את האחריות, מבינות שהן צריכות מצד אחד לצאת לעבודה, מצד שני הן עדיין מרכז הבית, וממשיכות בזה, ולא קורה שום דבר, אז אפשר להמשיך. למה לא להמשיך?
זאת אומרת, אפשר להמשיך לשחוק, כן? ועדיין לצפות שכשיש סגר של קורונה, או שיש מלחמה, שברור שהמורות גם ינהלו את השיעור בזום, כשהן אמהות בבית עם הילדים, או עובדות הסוציאליות יצאו החוצה ויטפלו בנפגעים המוחלשים ביותר, כשהן בעצמן, העורף שלהן
נכון,
מופקר.
נכון, והמטפלות מחנכות במעונות היום ימשיכו, לעסוק בעבודה הזו, שהן לא מקבלות תגמול ראוי, ולא תנאים ראויים, וילד נולד בגיל 3 במדינת ישראל, אז כן, אפשר, למה לא להמשיך בזה?
אחת ההשערות שעולות הרבה פעמים בשיח הציבורי, וגם בחלק מהמחקרים, זה שהשכר שהוא נמוך יותר אצל נשים, זה בגלל שהן פחות משכילות, או שהן בוחרות ענפים יותר נשיים. אבל כשאנחנו בדקנו את הנתונים, אנחנו מצאנו שזה ממש לא המצב. זאת אומרת, כשמסתכלים על השכר החודשי, זה כמה בסוף כולנו מקבלים במשכורת בסוף החודש או בתחילת החודש. שזה בעצם לא מייצג כמה שעות עבדנו. אבל כשאנחנו צוללים ובודקים מהו השכר השעתי, אנחנו בעצם מנטרלים או מנסים לנטרל את היקף המשרה. כשבדקנו את השכר השעתי, ראינו שהשכר השעתי של נשים הוא נמוך משמעותית משל הגברים, והפער הזה הולך וגדל, ולא בגלל פערים בהשכלה, ולא בגלל שנשים עובדות בענפים, במרכאות, יותר נשיים, וככל שהסתכלנו יותר על מאפיינים דומים של השכלה, של תעסוקה, מצאנו שפערי השכר המגדריים אפילו גדולים יותר. אז בעצם, איפה טעינו כולנו? כי אנחנו מסתכלים על זה שאנחנו אומרים, רגע, בואו תצאו, תהיו משכילות, תעבדו במקצועות או בענפים יותר מרכזיים או יותר נחשבים בעיני מי, כן, סימן שאלה, אבל אנחנו לא מצליחים לשנות את זה, אלא הולכים אחורה.
נכון, אנחנו רואות את זה כל הזמן, שוב אני אומרת, אלה לא נתונים שמפתיעים אותי, אנחנו מודעות לנתונים האלה, וברור לנו שנשים רוכשות הרבה יותר השכלה, אנחנו לא יכולים להתעלם מגיל הפריון. כלומר, בגיל הפריון נשים מבטרות הרבה פעמים על העבודה שלהם, על הקידום, כדי להיות ההורה המרכזי, וכדי, אנחנו צריכים לעשות פה שינוי מהותי, אנחנו עדיין לא בנויים לזה, שוב, המדינה עוד לא רואה את זה, אפילו בדברים הכי בסיסיים שיש, של לתת את שירותים הכי בסיסיים, כדי שאישה באמת תוכל להמשיך ולהתקדם. לדוגמה, הצעת חוק, הרי הצענו שתקופת, אנחנו לא קוראות לזה חופשת לידה, זה ממש לא
חופשה.
הכי לא חופשה שיש, בטח לא חופשת לידה, לשמחתי גם המדינה כבר לא קוראת לזה חופשת לידה, זמן אורות. והזמן הזה הוא חייב להיות שווה גם לנשים וגם לגברים. ברגע שזה יהיה שווה גם לגבר לצאת כלכלית, יהיה שווה לתא המשפחתי, שגבר גם יוכל לקחת על עצמו את התקופה הזו, אז אנחנו נראה הרבה יותר נשים מתקדמות במקום העבודה ומגיעות לתפקידים שהם תפקידים ניהוליים, משמעותיים. שוב, זה הכל תפיסה של הכל והכל. זה מתחיל בחינוך, ממשיך בתפיסה המדינית, זה תלוי גם בהקצאת משאבים, שאנחנו לא רואים את זה קורה. אנחנו לא רואים את זה עומד לקרות.
אז בואי רגע אני באמת דבר על הקצאת המשאבים, גם ממש באחת הליבות של נעמת. היום-יום שלנו. אני קורא ככה בעיתונים, בטח בעיתונות הכלכלית, על המציאות העכשווית של הערכה היא שיש יותר מ-100 אלף נשים וגברים ומשפחות מפונים בדרום, בצפון. חלקה מן הסתם, חלק לא מבוטל, נעזר בשירותי המעונות של נעמת. כדי להמשיך לעבוד, לגדל משפחה, חלקם עובדים ועובדות במעונות, חלקם הם משפחות שהילדים שלהם נמצאים במעונות, חלקם הם גננות, תומכות חינוך, סייעות, מה שיותר מוכר. איך מתאימים את הסיוע בתוך המציאות הזאת, כשמצד אחד הצרכים הולכים ונעשים יותר מורכבים, מצד שני המדינה לא שמה, זאת אומרת, אני לא זוכר, תתקני אותי אם אני טועה, אני לא זוכר ששמעתי ששר האוצר ושר החינוך קראו לך, ואמרו לך, זאת משימה אדירה שיש עכשיו, אנחנו מעמידים לרשותך תקציב כפול כדי שתמלאו, נכון? לא פספסתי.
זה אפילו מצחיק, כן.
לא פספסתי את הדבר הזה.
כך זה אמור להיות.
ככה זה אמור להיות, הטלפון השני, לא הראשון, השני אבל, כי אנחנו רוצים שזה יתפקד.
נכון.
אז איך מתאימים בתוך המציאות המורכבת הזאת, מהשישה באוקטובר, את המציאות של אחרי השבעה באוקטובר?
אני אתחיל בשישה באוקטובר, כי מה שקורה זה בעצם, שבעשר השנים האחרונות, כל נושא מעונות היום בחינוך לגיל הרך במדינת ישראל לא קיים. לא קיים, המדינה לא רואה את מעונות היום. היא עדיין בתפיסה שילד נולד בגיל 3, חוק חינוך חינם, הגני הילדים, תומכות החינוך, שם חלה באמת רפורמה אדירה שחייבת להתחיל מהגיל הרך, היא לא יכולה להתחיל מגיל 3, ילד לא נולד בגיל 3. כל עוד המדינה לא תיקח את הנושא הזה, היום אין מספיק מעונות יום. אין מספיק מעונות יום, מעונות הולכים ונסגרים, גם פרטיים, גם ציבוריים, אין כוח אדם, השכר, כל תפיסת המקצוע הזו כמקצוע של מטפלות מחנכות בגיל הרך, זה לא קיים. לא קיים. המדינה לא רואה את זה.
וזה כל מה שאת אומרת,
לא
זה
בשכר,
השישה באוקטובר.
זה הכל בשישה באוקטובר.
עוד לפני שנכנסנו למלחמה.
זה עוד לפני שנכנסנו. שבאמת מסתמכים על טוב ליבם של נשים, זה לא יכול להמשיך כך. נשים מתפרנסות, צריכות להתפרנס, צריכות לתפוס את זה כמקצוע, שבו הן יכולות להתקדם, ללמוד, להתפרנס, ובאמת לחנך את דור העתיד שלנו, בתנאים הטובים ביותר, כי כל המחקרים מעידים על כך, שככל שנשקיע בגיל הרך, כך נחסוך הרבה יותר כסף בהמשך, זה ברור לכולם, אפילו לא צריך מחקר מזה, זה ברור, זה הגיל המשמעותי ביותר, זה גם ברור לנו, ועדיין לא קורה כלום.
וזה השישה באוקטובר.
זה השישה באוקטובר.
ואז מגיעים למלחמה.
ואז מגיעים למלחמה, ובעצם מה קורה במלחמה? טוב ובואו. טוב ובואו.
מה זאת אומרת?
טוב ובואו של חוסר קבלת החלטות, של להיות לבד בשטח. עמית, אנחנו לבד בשטח.
תוכל לתת לי דוגמה לאיזושהי החלטה שהיית צריכה לקבל בימים הראשונים, בהחלט? שלא היה לך אף אחד שיתמוך בדבר הזה, אלא את עם עצמך?
אני יכולה להגיד לך ש-115 עובדות שמפונות מבתיהם, מעונות שנסגרים, שלא יודעים עוד איך פותחים אותם, האם זה ירוק, כתום, אדום, כל יישוב והבעיות שלו, מעונות שעדיין לא ממוגנים, שאיך מכניסים ילדים, איך מפנים אותם בזמן שנדרש לממד, איך אנחנו מתנהלות בתוך כל זה, זה הכל החלטות שלנו, בסופו של יום. יש הנחיות כלליות של פיקוד העורף, שגם לקח לו זמן להתאושש ובאמת להוציא את ההנחיות האלה, שזה כל יום פשוט לפרוס את כל המפה. עכשיו, זה ספינה ענקית, זה להזיז ספינה אדירה. כל יום מחדש להזיז אותה, להתניע אותה. וזה צריך לבחון כל מעון בפני עצמו. עכשיו, ההורים יוצאים מדעתם. זה בדרך כלל גם רק אמהות. חלק גדול מהאבות בכלל גויסו. אז רק האמהות. איך המעון נפתח או לא נפתח? יש כוח אדם או אין כוח אדם? מה אנחנו עושות עם כל העובדות שמפונות? גם בהם צריך לתמוך.
עכשיו, זה, לא, זה עושות... לא nice to have. זאת אומרת, זה לא איזה משהו ש...
זה שירות
החיים
חובה.
עצמם.
זה בעיניי זה מלח. זה שירות חיוני, חובה, שחייבים לפתוח אותו כל יום, לנסות ולעשות, ועשינו פה מאמצים אדירים לפתוח כמעט את כל המעונות, כמה שיותר מהר, ודי הצלחנו בזה, אבל קשיים אדירים, כספים שהם בעיקר תרומות, זה לא כספי מדינה.
תרומות, הממשלה
תרומות,
לא, הממשלה לא עמדה שם לצדכם?
ממש לא, ממש לא. למגן את המעונות, הבאנו שקי חול, כמו פעם. מלחמות של שנים עברו.
2023-24.
זה לא להאמין, פשוט לא להאמין. לשים שקי חול על החלונות, לתום חלונות, כדי שלא יקרה שום דבר, שנוכל לספק שירות לעוד ילדים. זה כל יום להיות גם מול הרשות, גם הרשויות נשארו די באוויר.
נכון.
וזה פיקוד העורף והרשויות שלא תמיד מסכימים ביניהם. מצד אחד ראש רשות רוצה לתת השירות הטוב ביותר לתושבים שלו. מצד שני פיקוד העורף מטריע ואומר יש פה סכנה, אי אפשר לעשות את זה. גם עובדות שצריכות להגיע למקום עבודה, תחת טילים, תחת הזקות, זה לא פשוט. ולהשאיר מה קורה עם הילדים שלהם, שלהם אין מסגרות חינוך. אז מה הן עושות? איך הן מגיעות למקום העבודה? יש פה באמת דילמות יומיומיות מאוד מאוד קשות, ואנחנו לבד בשטח כמו תמיד.
מעבר לכל הנושאים שדיברנו עליהם עד עכשיו, והפעילות הרבה שדיברנו עליה, וההתעלמות של הממשלה, והקושי של נשים בערב השבעה באוקטובר ואחרי השבעה באוקטובר, גם לצאת לעבודה, גם להיות אמהות, גם להחזיק את משק הבית, גם להסתכר ברוב הפעמים פחות ממה שגברים מסתכרים, כל הדבר הזה. נעמת עושה המון המון דברים. מה עוד עומד היום על סדר היום של נעמת, שאת אומרת, זאת הזדמנות בפודקאסט המצוין של פורום ארלוזרוב, לבוא ולשים את זה על השולחן, וחשוב שהציבור ידע.
וואו, במה נתחיל? נתחיל בנושא מניעת האלימות. אנחנו מאוד מאוד מודאגות מנושא התחמשות. ישראל מתחמשת, זו הסיסמה. של השר הידוע שלנו, ואכן מצב מורכב, מצב ביטחוני מאוד מאוד מורכב, אני מבינה את הצורך הזה שאנשים יסתובבו עם כלי נשק, מצד שני, האם כל אחד הסתובב עם כלי נשק? האם ראינו רק אתמול בניין מגורים, איך אישה נרצחה בתוך בניין עם מגורים, כשהתינוק שלה עליה, זה פשוט מטורף. ומה זה אומר? לגבי נשים שנמצאות בתוך מעגל האלימות, ועכשיו אפשר יהיה להכניס כלי נשק חם על השולחן, האקדח על השולחן, האקדח המעשן, שאנחנו כל כך פוחדות ממנו. אז איפה הקריטריונים המסודרים, איפה הפיקוח והבקרה, שברור לי שהם לא נמצאים שם בצורה מסודרת. ומקרי הרצח, ראינו כל כך הרבה מקרי רצח מתחילת השנה, ומהמלחמה, מפרוץ המלחמה, כבר 11 אנשים שנרצחו, וברור לי שיש עוד, ויש כאלה שגם נמצאות מתחת לרדאר, כאלה שאנחנו בכלל לא יודעות עליהם, עד שזה מאוחר מדי, עד שאנחנו רואות כבר את התמונה בעיתון. זה נושא שמאוד מאוד מדאיג אותנו, ואנחנו כל הזמן נמצאות שם, כדי באמת לבדוק ולראות מה ניתן לעשות, בתוך המציאות המורכבת שלנו.
אז בעצם כשהעובדת הסוציאלית, העמוסה, שלא מצליחה להגיע לכל המטופלים שלה, כי יש לה הרבה יותר מדי ממה שהיא מצליחה. וצריכה לבחור, וזה בשיחה שהייתה לנו עם ענבל חרמוני, היא תיארה את זה, כי היא צריכה לבחור את מי היא לא תפגוש היום.
נכון.
זאת החלטה נורא נורא קשה. אז העובדת הסוציאלית שלא תגיע לאימא או לנערה שנמצאת בתוך הבית.
וגם לא תתוגמל בסוף החודש.
וכמובן לא תתוגמל על זה. והיא נמצאת בתוך הבית, האימא או הנערה, עם גבר אלים, או גבר שנמצא עכשיו במצוקה קשה, ופתאום גם יש לו אקדח, כי הוא צריך להגן על החברה שלנו. אבל בתוך הבית, זה כמו שאמרת, האקדח מונח במערכה הראשונה.
זו בדיוק המציאות הקשה והכל כך בלתי נתפסת.
לא פנו אליכם לשאול מה אתן חושבות, איזה קריטריונים צריך להכניס.
ברור שלא, ברור שלא. וצר לי על כך שאין פה באמת שולחנות עגולים כדי להבין את המורכבות הזו ולא לראות אותה שוב. אולי אם היו שם נשים, אז כן היו רואות את התמונה הכללית, ולא רק את התמונה כל כך ממוקדת של מצב ביטחוני. אז זה אחד. נושא הפיקוח האלקטרוני. אנחנו כבר משנת 2017 על נושא הצעת החוק. סוף סוף החוק עבר, אמור להיות מיושם ולצאת לדרך באוגוסט הקרוב. ולהגיד לך את האמת, קשה לי להאמין שהוא יצא באמת לפועל באוגוסט הקרוב.
בואי נזכיר על מי הוא צריך להגן.
על שוב, על נשים שנמצאות במעגל אלימות, ופה אני יכולה להגיד לך שהחוק הזה הוא כל כך חשוב. הפיקוח האלקטרוני, יש כל כך הרבה נשים שנמצאות בכלא יומיומי, בתוך הבתים שלהם, מפחדות לצאת מהבית, כי הן נתונות למעקבים, כי הן נתונות לאלימות, ממש מפחדות לצאת מהבית. איזה מצב זה? הפיקוח האלקטרוני יכול היה להקל עליהן את חיי היום-יום שלהן, ובטח ובטח גם למנוע מקרי רצח.
אבל את אומרת, את לא מאמינה שזה באמת
קשה
יקרה.
קשה לי להאמין שזה יצא לפועל. יש פה מאמץ, אבל שוב, הדרך ארוכה. גם החוק עצמו לא יצא בדיוק כמו שרצינו, אבל אמרנו, בואו נשים את הרגל קודם כל בדלת. Mm-hmm. קודם כל ניתן לחוק הזה לצאת לדרך.
ואז נתקן אותו,
נשפר אותו. נשפר אותו במהלך השנים. ושוב, קשה לי להאמין שהוא יצא לפועל באוגוסט הקרוב. כרגע שב"ס, המשטרה, עדיין לא מוכנים לקראתו, ובכל המשימות שיש להם, קשה להאמין שבאמת יצליחו להתגבר על הפערים, ויצליחו באמת לפקח ולבקר ולהוציא אותו לפועל. זה שוב אומר שנשים משלמות מחיר. מחיר כבד מאוד שיעלו גם לעלות להם בחייהן.
אז בגלל שאנחנו כולנו בסוף 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 אנשים אופטימיים, כי אחרת לא היינו קמים בבוקר ועושים את כל העבודה הרבה פעמים הסיזיפית הזאת והקשה, אז אני חייב שאנחנו נסיים במשהו אופטימי. לא תמים, לא נאיבי, אבל אופטימי.
יש לגמרי.
איך את מסתכלת בעיניים הכי, הכי מפוקחות מצד אחד, אבל גם שמבינות את הכוח המשותף שיש, מה בכל זאת את רואה שיוכל לקרות טוב לחברה הישראלית בנקודה כנראה הכי קשה שהיא הייתה מאז היווסדה? איך אנחנו, כשניפגש פה בעוד שנה ונדבר על השנה שעברה, מה בכל זאת יקרה טוב?
אני יכולה להגיד לך שחרשתי את הארץ מאז פרוץ המלחמה לאורכה ולרוחבה, צפון הדרום, ופגשתי נשים מופלאות, מופלאות, גם בצבא, גם בעורף. נשים שמחזיקות את העורף, מחזיקות את החזית, צעירות, מבוגרות, מדהימות. ואלה הנשים שאנחנו חיכינו להם. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקחת את הסדירה הזו של הנשים המופלאות האלה, ולדאוג שהם יגיעו למקומות שבהן הם יוכלו לייצג אותנו. צריך לעשות את זה, יש לנו עם מי לעבוד, זו התקווה הכי גדולה, זה אור גדול. אור מאוד מאוד גדול, הוא לא מפתיע אותי, אבל עכשיו שפגשתי אותם ממש פנים מול פנים, אני יודעת שיש עם מה לעבוד, וצריך לקחת אותם, וזו אחריות שלנו כנשים, לקחת את ההובלה, להגדיל את האור, אנחנו יכולות לעשות את זה, אנחנו צריכות לעשות את זה, ולא לחכות לאף אחד אחר שיעשה את זה בשבילנו.
אז התחלנו מהדברים הקשים, ומהארבע שנים המאוד מאוד מסובכות שהחברה הישראלית עוברת. ודיברנו על הסגרים ועל עבודה היברידית ועל איזון בית ועבודה. ודיברנו על הפערים, פערי השכר בין גברים לנשים. ודיברנו על ההזנחה והפקרה של הממשלה את מערכות החינוך, מערכות החינוך לגיל הרך, את מערכות הרווחה, את מערכות הבריאות. וסיימנו בלדבר ודיברנו על האלימות ועל על הנשקים שמפוזרים ועל כמה סכנה יש בדבר הזה. וסיימנו בלהגיד שבסוף אתן הנשים שלהן חיכינו, וזאת הדרך, ואפשר לעשות את זה. הדרך קשה וארוכה, אבל אין לנו גם ברירה אחרת.
לחלוטין.
אז בכוח הזה, שאני מקווה שקצת נתנו, אז אני רוצה להודות לך מאוד חגית שהגעת, ועל השיחה המאוד מאוד מעניינת וחשובה הזאת, ולא ניפגש רק בעוד שנה, אבל גם בעוד שנה.
תודה, עמית, ואני מקווה מאוד ששנה הבאה, אולי הנתונים קצת יהיו יותר טובים.
בכל הכוח,
אנחנו נעשה את זה.
תודה.
לגמרי. תודה.
עד כאן הפרק להיום. אם נהניתם, אתם מוזמנים לעקוב ולדרג אותנו בפלטפורמות הפודקאסטים האהובות עליכם, ולשתף, כדי שגם אחרים יזכו ליהנות לא פחות מכם. להתראות בפרק הבא.
כדי לשמוע עוד, חפשו אותנו ברשתות החברתיות וכנסו לאתר arlozforum.org.